מפנה אותנו רש"י הראשון למצווה הראשונה שנצטוו בישראל, היא מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים. זוהי המצווה שניתנת לישראל בין ההתראה על מכת הבכורות לבין המכה עצמה. וזו לשון המצווה. במקור מספר 1, בתחילת פרק י"ב, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בדרך כלל מובנת המצווה שפירושה הוא קידוש החודש. קידוש החודש זה הדבר המובא בראשי בתחילת המקור השני, החודש הזה הראה הוא לבנה בחידושה ואמר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש. לפי זה החודש הזה לכם ראש חודשים אינו מדבר על החודש ניסן, אלא על החודש, כלומר על יום ראש החודש. לשון אחר, רגע החידוש של הלבנה הוא הנקרא החודש. והמצווה לא באה לדבר דווקא על ראש חודש ניסן, אלא באה לומר שכאשר הלבנה מתחדשת בכל חודש וחודש, באותו הרגע שהלבנה מתחדשת, זהו מולד הלבנה, ואז חל ראש חודש. והחודש הזה הוא ראש החודשים. אבל לפי זה החודש, כפי שאמרנו, אין פירושו מה שאנחנו משתמשים היום בביטוי חודש, אלא החידוש הזה, הרגע הזה של החידוש. וזוהי באמת המצווה הראשונה, וכך כולם זוכרים את המצווה. אבל מעניין מאוד שגם רש"י עצמו מיד טוען שגם אם כך נלמדת המצווה במניין המצוות שמנו חז"ל כמצוות קידוש החודש, הרי שלא זה פשוטו של מקרא. ממשיך מיד רש"י, הראה הוא לבנה בחידושה ואמר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. לא זה פשוטו של מקרא. ומהו כן פשוטו של מקרא? על חודש ניסן אמר לו. החודש הזה לכם פירושו כל החודש. חודש ניסן יהיה לכם ראש חודשים. ואז מה פירושה של המצווה? אמר לו, זה יהיה ראש לסדר מניין החודשים, שיהיה אייר קרוי שני, סיוון שלישי, וכך הלאה. משום על החצי השני של רש"י קצת פחות שמים לב, אבל זהו פשוטו של מקרא. מדרשו של המקרא, וכך נפסקת ההלכה, שהחודש הזה לכם פירושו ראש החודש, כלומר מולד הלבנה הוא מה שקובע את הזמן שלפיו אתם תקדשו את הזמנים, ועכשיו מתחיל חודש. ופשוטו של מקרא, שהחודש הזה לכם פירושו החודש הזה, חודש ניסן, הוא ראש חודשים. ואם כך, איזו מצווה יש פה בפסוק הזה? המצווה היא שהחודש הבא נקרא החודש השני, וזה שאחריו יקרא השלישי והרביעי והחמישי וככה. זה ראשי, וצריך להבין על פי זה מהי המצווה הגדולה שהחודש השלישי, שאנחנו קוראים לו למשל סיוון, יקרא דווקא שלישי, או שתמוז יקרא חמישי, או תשרי שביעי וכך הלאה. אבל צריך להבין שעל פי פשוטם של דברים, טוען רש"י, זוהי המצווה. ונזכור עוד יותר מכך לפסוק הזה כולו. הפנה רש"י את האצבע בתחילתה של התורה ואמר לו, הייתה צריכה התורה להתחיל אלא במצווה הזאת, שעל פי חז"ל ומניין המצוות פירושה קביעת ראש חודש, ועל פי הפשט פירושה היות החודש הבא שני ואחריו שלישי וכך הלאה. אלא שלפי הפירוש הפשוט ישנו הבדל בין הצורה שנסביר על פיים לבין הצורה שנסביר על פי הפירוש הראשון את המילה הנוספת בפסוק, החודש הזה לכם. אם נסביר על פי הפירוש הראשון, שהוא לא פשוטו של מקרא, שהמדובר כאן על ראש חודש, הרי שהחודש הזה לכם יהיה כנראה כך לפי הדרך הפשוטה שחז"ל מציעים, לכם, למשה ולאהרון. הרי אליהם מדובר, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם. אם החודש פירושו החידוש, קידוש החודש, יהיה פירוש הפסוק, אתם ושכמותכם מקדשים את החודש. ומזה ילמדו שצריך שיהיה בית דין של מומחים וכך הלאה. אבל אם הפירוש הוא החודש הזה לכם לעם ישראל, הרי שיבוא הלכם הזה לומר, בזה אתם כעם תבואו לידי ביטוי, בזה שהחודש הפותח אצלכם יהיה החודש הזה, וכל החודשים יימנו על פי החודש הזה. כך רש"י נתן את התבנית לפסוק, אבל עדיין אנחנו מחפשים את ההסבר. אם לפי מדרשו, ברור, יש כאן מצווה לקדש את החודש. אבל אם לפי פשוטו, מהו הרעיון של היות חודש אחד בשנה הראשון והשאר דווקא נלווים אליו ונקראים שני ושלישי, ובזה נמצאת המצווה הראשונה שנצטוו בישראל? הרחיב את הדברים הרמב"ן, שגם הוא כמו רש"י סבר שפשט המקרא איננו החודש הזה, כלומר ראש חודש, אלא החודש הזה פירושו יהיה חודש ניסן. וכך קובע הרמב"ן, ויש לדברים האלה ערך גדול, נדמה לי במיוחד בימים שלנו. וטעם החודש הזה לכם, שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו כל החודשים שני ושלישי עד תשלום השנה ב-12 חודש. אלו דברי רש"י. ועכשיו מוסיף הרמב"ן את זה. כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החודשים יהיה הנס נזכר. ועל כן אין לחודשים שם בתורה. על פי הרמב"ן, מצוות החודש הזה לכן פירושה קודם כל שלשום חודש לא יהיה שם בפני עצמו. אצלנו היום יש שמות לחודשים העבריים, שמות מאוחרים, פרסיים יטען הרמב"ן בהמשך, אדר וניסן ואייר ושבט, אבל בתורה אנחנו פוגשים את החודש הראשון והחודש השני, להוציא חודש אחד שיש לו שם חודש האביב, ולהוציא אותו אין לחודשים שימות, והם יקראו במספרים, והמספרים יהיו מיוחסים ליום גאולתנו בחודש הראשון. ומהו העיקרון? ועל כן אין לחודשים שם בתורה אלא יאמר בחודש השלישי. ואומר ויהי בשנה השנית בחודש השני נעלה הענן. ובחודש השביעי באחד לחודש וגומר וכן כולם. וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת כאשר הפרש. כאן קובע הרמב"ן כלל נוסף, שיחזור ויפרש אותו בעשרת הדיברות, בזכור את יום השבת לקודשו. זכור את יום השבת לקדשו, יאמר הרמב"ן, אין פירושו בשבת תזכור את יום השבת. אלא זכור את יום השבת לקדשו יהיה פירושו שכל יום ויום יהיה הראשון בשבת, השני בשבת, השלישי בשבת, וכך הלאה. וכך הולך לוח השנה של היהודי, ומתגלה בו תופעה מופלאה. אין לשום יום, לשום חודש, לשום רגע, משמעות בפני עצמו, אלא אך ורק משמעות כזה שהולך מההתחלה וחוזר אליה. וכל חודשי השנה וכל ימי השבוע הם בעצם ראשון ושני ושלישי ורביעי, ואני נמצא ביום הרביעי לחודש העשירי, וכשישאל השואל הרביעי למה, יאמר לו לשבת, והעשירי למה יאמר לו לגאולתנו ולפדות נפשנו. וזכור את יום השבת לקדשו, פירושו לא בשבת אלא בימי השבוע. והחודש הזה לכם ראש חודשים, פירושו לא ראש החודש ולא בחודש ניתן, אלא בחודש אייר וסיוון ותמוז לאב. העיקרון הזה יצטרך בירור גדול, נגמור קודם את דברי הרמב״ם. כך הזכירה ביציאת מצרים. במנותינו החודש הראשון והחודש השני והשלישי לגאולתנו, שאין המניין הזה לשנה, שהרי תחילת שנותינו מתשרי, וכתיב בחג העציץ תקופת השנה, וכתיב בצאת השנה. כאן פסוקים משמעותיים מאוד שהרמב"ן מביא. התורה קובעת שסוף השנה ותחילתה הם בחודש תשרי. ולחג הסוכות היא קוראת החג שחל בצאת השנה. אבל כשם שיש שנת לוח של שנה, יש שנת לוח של חודשים. ומיד ננסה לעמוד על ההבדל המהותי. אם כן, כשנקרא לחודש ניתן ראשון ולתשרי שביעי, יהיה פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה, אבל הוא ראשון לכם, שאתם תקראו לו לזיכרון גאולתנו. לפי הרמב"ן, וזה חידוש עצום, ראשון הוא לכם, אין פירושו לכם ולא לאומות העולם. ראשון הוא לכם, פירושו ישנם שני תאריכים, שני סוגי ספירה בחיי האדם. האחד שבו נקבעת הספירה האסטרונומית החיצונית, והשני שבו הוא קובע את יחסו למציאות. חודש תשרי הוא תחילת השנה. לכן בחודש תשרי מופיע חג האסיף, ובו אוספים מגורנך ומיקבך את כל תבואת השנה. סוגרים ופותחים שנה חדשה. שנה חקלאית חדשה, שנה שבה מתחילה בכלל מציאות חדשה שכל בני עולם עוברים לפניו כבני מרום. אבל בחודש האביב מתחיל מניין אחר לגמרי. מתחיל מניין של חודשים חדשים. מה פירוש מניין של חודשים? שנה פירושה בעברית דבר החוזר ושונה על עצמו. שנה ועוד שנה, שנה יוצאת ושנה באה. חודש זה בדיוק ההפך. חודש פירושו החידוש, ההתחדשות. בני ישראל מצווים כאן בציווי מופלא. טבעו של עולם שתחילת השנה וסוף השנה לגביו הם ביום שבו הוא נולד, ביום שבו נברא העולם, ביום שבו הדברים מתחילים אובייקטיבית. תחילת השנה וסוף השנה לגבי יהודי תהיה אחרת לגמרי. היום שבו ניתנה משמעות לקיומך כעם. היום שבו ניתנה המשמעות לחייך הוא ראש החודשים. היום שבו הצלחת לשמוע את הקול המדבר מן השמיים בארץ מצרים לאמור, יש לך כוח בן אדם לחדש בעולם ולקדש את הזמן. הרגע הזה הוא הרגע שבו נקבעת ההתחלה. וכל ימי השנה יהיו זקופים לרגע הזה. החודש השני, החודש השלישי והרביעי וכו'. רגע הלידה של העם הזה שבו הוא נהיה לגוי מקרב גוי. רגע הלידה הזה הוא מניין בפני עצמו. לא מניין לשנה, אלא מניין לחודשים. משנה אומרת במסכת ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם. ראש השנה לאילנות, חל עכשיו בראש חודש שבט לדעת בית שמאי, או בט"ו בשבט לדעת בית הלל. בראש חודש אלול וראש השנה למעצר הבהמה. בראש חודש ניסן ראש השנה למלכים, לרגלים, ראש חודשים. ובראש השנה, ראש השנה לשנים, לשמיטים, ליובלות. נדמה לי שהפירוש של ארבעה ראשי שנים לענייננו הוא פשוט מאוד. ראשית משמעותה של המשנה וקודם כל המשמעות ההלכתית. פירות השנה שחלפה ופירות השנה שתבוא נקבעים לפי ראש השנה לאילנות. מהי השנה שעברה ומהי השנה שתהיה לכך וכך דינים. אבל עומקם של הדברים הוא שכשם של בני ישראל יש לא רק ראש השנה שבו הם נבראו ובו מתחילה השנה החיצונית. אלא יש יום שבו האדם מקבל את משמעותו, וזה מה שהופך להיות לראש השנה שלו. כך לכל הבריאה כולה יש יום שבו הבריאה מקבלת את משמעותה. לא רק ישראל מקבלים ביום מסוים את משמעותם, גם בני האדם כולם, גם החי, גם הצומח, הכל מקבל את משמעותו ביום שבו נקבע עניינו בקשר שלו למהותו שלו. גם לעץ, גם לאילן, יש יום שבו נקבעת לו המשמעות שלו. והיום הזה הוא היום שבו המשמעות ההלכתית, המצוותית, ניתנת כלפי אותו דבר שלנו נראה חסר כל משמעות. עץ צומח. אין לה בהימה חשיבות מהו ראש השנה שלו. אבל מהותו של כל חי נקבעת לפי קישורו לצד האלוקי שבו. המאפר שניתן מהבהימה קובע מתי יהיה ראש השנה לבהימה. חודש הזה לכם ראש חודשים, פירושו לשנה, לחלל, לעולם מבחוץ. לא היום הזה הוא ראש השנה, לכן זהו ראש החודש. על מנת להבין קצת יותר למה במצווה הזו, על פי פשוטה מה שאמרנו כרגע, ועל פי הבנתה במניין המצוות קידוש החודש, למה במצווה הזאת ראו חז"ל ורש"י בפיהם בתחילתה של התורה את המקום שבו הייתה צריכה כל התורה כולה להתחיל? כדי להבין את זה קצת יותר, הייתי מבקש להיכנס קצת לעולמו של ראש חודש. ראש חודש, בכלל השבוע, וראש החודש, שהוא בעצם, הוא ולא שום דבר אחר, המצווה הלאומית הראשונה שבני ישראל מקבלים. כדי להבין את ראש החודש, אני מבקש להבין אותו דווקא מתחילתה של הבריאה, מפרשת המאורות. היום הרביעי בבריאת המאורות נאמר במקור 4 הפסוק הבא: ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול ואת המאור הקטון. מבחינת העברית הפסוק קשה. אם היה כתוב רק ויעת אלוהים את שני המאורות הגדולים, הרי שיש לפנינו שני מאורות גדולים. ומה כתוב מיד אחר כך? את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. זאת אומרת, אחד גדול ואחד לא גדול, אלא קטון. רש"י מרגיש מיד הבעיה. ומעניין מאוד אותו רש"י, שבמצוות החודש הזה לכם כל כך היה חשוב לו להגיד שמה שאנחנו רגילים זה לא הפשט, ולהביא פשט אחר, דווקא בפסוק הזה אפילו לא טורח להביא פשט, אלא רק את דברי האגדה. כאילו אין לפסוק פשט אחר להוציא מאותה אגדה נפלאה ומוכרת בחלקה, שאליה ארצה להיכנס מיד. היא מובאת בתמצות ברש"י, מתוך ניסיון להסביר את הבעיה בפסוק. אמרנו המאורות הגדולים, ואחר כך הגדול והכתוב. ראשית, שווים נבראו. ואז הפירוש ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, פירושו אמת. בהתחלה הוא עשה את שני המאורות גדולים. ונתמעתה הלבנה על שכתרגה ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. דרשה יפה מאוד, אבל פשט זה לא כל כך נראה. ורשי לא מביא שום פירוש מוכר. התרגע הלבנה שאמרה אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד ולכן התמעט. לכן כתב בסוף הפסוק שהוא נתן את המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים, מוסיף ראשי בהמשך דברי האגדה, על ידי שמיעטת הלבנה תרבט צבאיה להפיס דעתה. אחרי שנתמעתה הלבנה והיא סובלת מזה שהיא קטנה, והיא עכשיו לא מפויסת מן העניין, אז מילאו סביבה הרבה כוכבים, היא אמנם לא תהיה שמש, אבל יהיה לה פיתוי של כוכבים לידה. דברי אגדה כאלה מובאים הרבה פעמים ברש"י. אבל השאלה היא האם באמת זהו הפשט. אבן עזרא, הפשטן הגדול, מסביר מיד כמובן הפוך לגמרי. ויעש אבן עזרא על הפסוק במקור 6, יקראו השניים הגדולים, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, כנגד הכוכבים. אומר על פה, אני יכול לומר שלושת הילדים הגדולים בבית, וזו הדוגמה שמיד יביא אבן עזרא. ואינני מתכוון להגיד ששלושתם גדולים, כי אחד קטן מן השני, אבל שלושתם גדולים ביחס לקטנים מהם. לכן אומר אבן עזרא, מה הבעיה? ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים ביחס לכוכבים האחרים. וכן יקראו שלושה בני ישי הגדולים כנגד האחרים. ואליאב היה הבכור גדול מכולם, ולא זה גדול מזה. עד כאן הפירוש הפשוט. לכאורה הוא כל כך פשוט הפירוש, שפלא מדוע באמת הוא לא מובא כפשט ברש"י גם. חוץ מזה, אומר אבן עזרא, יש לו סוד. גם אני יודע שיש כאן איזשהו סוד גדול, אבל אני עוסק בפשט. כך הוא אומר לממשלת היום, ממשלת השמש ביום ולא בלילה, כי אין לה אור. גם ללבנה וכוכבים לא ייראה אורם ביום. אבן עזרא מאוד מדייק, הלבנה אמנם נמצאת ביום, אבל היא לא נראית בגלל החמה. ואם ישאל השואל, אני אמרתי, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, הגדולים ביחס לכוכבים האחרים, ישאל השואל, הלא אמרו חכמי הספירות שכוכב צדק לכל הכוכבים, חוץ מכוכב ונוגה גדולים מהלבנה? ואיך כתוב הגדולים? שאלה פשוטה. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, זה נכון לגבי שלושת בני ישי הגדולים ביחס לקטנים. אבל הלבנה קטנה באמת ביחס לכוכבים. אז זה לא נכון מבחינה פיזית. המשיך אבן עזרא ועונה, התשובה, אין פירוש הגדולים על מידתם בגופם, רק על אורם, ואור הלבנה כפלי כפליים, בעבור היותה קרובה מהארץ. אין הפירוש הגדולים עצמאי ככוכבים, אלא ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, אלו שלנו נראים הגדולים ביותר. אז החמה לפי דעת הספירות כפי שהוא יודע היא באמת הגדולה מכולם, והלבנה ודאי לא, אבל לנו היא נראית גדולה יותר מהכוכבים האחרים. הוא מוכיח את זה אגב נפלא מהפסוק, וכן כתוב מאור. לא נאמר ויעש אלוקים את שני הכוכבים הגדולים, אז זה היה לא נכון, אלא ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. זה נכון. ביחס המאיר שלהם אלינו הם הגדולים. הלבנה גדולה כפלי כפליים מהכוכבים האחרים, למרות שהיא קטנה מהם בהרבה. אבל אורה גדול יותר מסיבות כאלה או אחרות. זה אבן עזרא, והוא נשמע כל כך פשוט, עד שאינך מבין מדוע רש"י לא אמר כך. המהר"ל מפראג, כבר פגשנו אותו הרבה יותר מפעם אחת, סוגר עניינים עם אבן עזרא בצורות קשות מאוד. כאשר דברי אבן עזרא חרגו מאוד מדברי חז"ל, אנחנו הזכרנו את זה לאחרונה לגבי דברי אבן עזרא על ארמי עובד אבי. שם המהר"ל אמר לאבן עזרא, גם אני יודע שאפשר לפרש את זה שלא כבעל ההגדה של פסח של לבן שביקש לעקור את הכל. אבל דברי חז"ל צדקו מדבריך, והוא מתקיף מאוד שם את דברי אבן עזרא. גם כאן, כיף המהר"ל לדברי אבן עזרא, מפני העניין שבלשון אני מביא רק חלק קטנטן במקור מספר 7, והרב אברהם בן עזרא בפירוש התורה הרבה דברים. זה ביטוי ראשון, הרבה דברים. נכון שבדרך כלל אבן עזרא קצת יותר מצמצם, אבל מעט שורות וזה הרבה דברים, הוא פירש שני המאורות הגדולים שהם גדולים בערך שאר הכוכבים. המאור הגדול ואת המאור הקטן, שהירח הוא קטן נגד החמה, ואז הוא אומר, ופירוש זה אפילו גמולי נחליו יודעים. זה ביטוי, רק המהר"ל יכול להשתמש בו בתוך הדברים שלו בפירוש, זה נחמד מאוד, זה פירוש באמת נפלא, גם גמולי נחליו יכולים להבין אותו, ואם רש"י בחר כמו חז"ל ללכת אחרת, זה לא מפני שהם לא ידעו את הרעיון שהגדולים יכול להיות באופן יחסי. גם הם שמעו על הפירוש הגדול הזה, ובכל זאת הם בחרו בצורה אחרת. כדי להבין את זה, אני מבקש לעסוק במדרש מופלא בחז"ל, שמתוכו אני חושב נוכל לחזור למצווה הראשונה שנצטוו ישראל ולנסות להעמיק בה יותר. דברי חז"ל מבוססים על פסוק שהזכרנו השבוע בקריאת התורה של ראש חודש ובמוסף של ראש חודש, פסוק מתוך פרשת ראשי חודשים שנמצאת בפרשת פנחס ובמדבר, במקור מספר 8 ובמדבר כ"ח, ושעיר עזים אחד לחטאת להשם, על עולת התמיד ייעשה ונזקו. פרשיות הקורבנות והחגים נראים מאוד דומים אחד לשני, ולכן לא שמים לב להבדלים לפעמים. אבל כאן יש פסוק שהוא יחידאי בכל המקרא. אנחנו תמיד מדברים על שעירי עזים לחטאת. אבל זו היה הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על שעיר עזים אחד לחטאת להשם. הביטוי הזה לא היה נחשב נורא כל כך, אילו כך תמיד היו משתמשים. אבל תמיד כשמדברים על חטאת, אומרים חטאת. הפעם שינו. זה מוביל את חז"ל לנסות להבין מה פירושו של השינוי. חלילה אי אפשר להבין לחטאת להשם שהשם צריך את החטאת. אלא לחטאת להשם לכאורה פירושו, חטאת שהשם טיבה לנו להביא לו. אז למה רק פה שינו מבכל הפעמים האחרות? בסופם של דברי חז"ל, שנראה בהמשך במקורות הבאים, מובאים דבריו של ריש לקיש שנמצאים כבר במקור תשע. ואמר ריש לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש, שנאמר בו להשם, מכל השעירים האחרים, אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה, על שניעטתי את הירח. כפרה על מי? הנוסח המדויק יותר נמצא במקור 11, בדיבור המתחיל של תוספות על הגמרא, ושם כתוב, תאיר ויהה כפרה עליי, שניעטתי את הירח. זה כבר דבר נורא. בראש חודש מביאים קורבן, ואם הקורבן תמיד הוא כפרה עלינו, הרי שבראש חודש הקורבן הוא על הקדוש ברוך הוא. מה פירוש המושג בכלל? הדבר הוא כל כך קשה עד שבעל מסורת הש"ס שנמצא בצד הגמרות לא יכל לשאת אותו, ומיד העיר במקור 10 את ההערה, והוא סוד מסודות הקבלה. ואין להבינו כמשמעו חס וחלילה, כי כל כבודה בת מלך נימה. ואנחנו לא מבקשים להבין אותו, לא לפנימיותו וגם חלילה לא כמשמעו. אלא מעט, כפי שהורנו רבותינו בהמשך. וגמרא מופלאה שהיא הייתה עד כדי כך קשה לכולם, שהתוספות למשל, זה שפתחנו בו במקור 11, הסביר את המילים שעיר ויהה כפרה עליי בצורה הזאת. מה פירוש כפרה עליי על הקדוש ברוך הוא כביכול צריך כפרה? פירש ברוך שעיר זה כפרה לישראל, ועליי לקבוע זמן הכפרה. וקבעתי בראש חודש כדי להפיס דעתה של הירח. טוב, עכשיו, זה לא בדיוק. שעיר זה יהה כפרה עליי, כלומר שעיר זה יהה כפרה עליהם, ואני אקבע להם את הזמן. הזמן הוא ראש חודש. איך בכל זאת מבינים את הדברים האלו בחז"ל? במקור מספר 12, הופיעה ממסכת חולין הגמרא הזו במלואה. והיא זו שהייתה לפני רש"י, כאשר הוא ניסה לפרש את הפסוק של ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים ופירש אותו כפי שפירש. וככה לשון. דו שיח, אולי יותר מדו שיח, בין הקדוש ברוך הוא ללבנה ובסוף לישראל. רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטון. ובשאלה כבר עסקנו, גדולים או גדול וקטן? אמרה ירח לפני הקדוש ברוך, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. אמרה לפניו ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעט את עצמי. מה אמרתי? אמרתי אי אפשר לשני מלאכים לשמש בכתר אחד. בדרך כלל שני מלאכים משמשים ואחרי זה עשרות מתחילה. אמרתי את זה בהתחלה. כיוון שאמרתי דבר הגון המעט את עצמי, אמר לה הקדוש ברוך הוא ללבנה, וכי ומשול ביום ובלילה. אם כך תלכי ותמשלי גם ביום וגם בלילה. הפירוש הוא פשוט. החמה בלילה לא נמצאת כאן בכלל. אבל הלבנה תהיה גם ביום. נכון, החמה קצת תאיב עליה, או תסנבר אותה, אבל הלבנה נמצאת. אמרה לי, לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה ירבותי? מה אני מרוויחה מזה? שרגה בתיהרה מי אהני? זה ביטוי, ידוע, נמצא גם בבדיקת חמץ. ריבונו של עולם, מה עוזר נר באור השמש של הצהריים? הרגעת אותי. את יש לך פלוס על השמש. היא מושלת רק ביום, את גם ביום וגם בלילה. אבל מה אני שווה ביום ליד החמה? ויכוח מוזר. בכל הוויכוח הזה כדאי לזכור, רש"י רואה בתור פשט. אמרה לי, מה ירבותא אשרגא בטיהרא מאהני? מה עובר נר לצהריים? אמר לה, אפשר להרגיע אותך אחרת. ויל, לעתיד, לימנו בך ישראל ימים ושנים. לעתיד, תבוא מצווה ראשונה שיצטבו בישראל, והם יצטבו לקדש את החודש, והם יצטרכו לראות את הלבנה בחידושה, ולקדש חודשים, ויש לך ייחוס גדול, החמה לא תזכה לזה אף פעם. אמרה לי, ריבונו של עולם, יומה נמי אי אפשר דלומנו בהתקופותה, לכתיב והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. ריבונו של עולם, אני יודעת איך מקדשים חודשים. זה כתוב בפירוש, למדתי את זה. חודשים מקדשים על פי הירח, אבל אי אפשר בלי ההתחשבות הקבועה של חמה ולבנה. תקופות הולכים לפי תקופות החמה, הלוח שלנו הוא ירחי ושמשי יחד. אז שוב אני לא לבד, דו שיח מוסדר מאוד. הוא לא מובן, כי ממה נפשך? אם הלבנה לא בסדר, אנחנו לא מבינים על מה מדברים, אבל אם הלבנה לא בסדר, אז מה כל כך חשוב להפיס את דעתה? את לא בסדר וזה. אני אמרתי שהלבנה כתרגה, וגמרנו. ואם היא כן בסדר, אז למה באמת היא הייתה צריכה לקבל את העונש הזה? ובכלל, מה הפירוש של הרעיון הזה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את שני המאורות גדולים, ובגלל שהלבנה כתרגה הוא הוריד? אבל הוויכוח נמשך. ואיך מרגיעים את הלבנה? אין דבר, לא תהיי גדולה, אבל יהיו לך תפקידים חשובים. אחרי שהיא ענתה לו, בשביל למנות ימים ושנים צריך גם חמה, אמר לה, ויל, אני ממשיך בדברי הגמרא, לעתיד לקרו צדיקי בשמך. לעתיד יקראו הצדיקים על שמך. איפה יקראו צדיקים על שם הלבנה? כתוב, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. טוב, על זה כבר אין לה מה לענות. היא לא עונה, אבל קורה התהליך הבא, שהוא חינוכית נפלא. חזיי, הקדוש ברוך הוא, זה לא כמיית בדעתה. אין לה תשובה בוויכוח, אבל מרוצה מהוויכוח היא לא יצאה. היא נוצחה, אבל היא עדיין לא מפויית. זה ניתוח מאוד חשוב. אפשר לנצח, אפשר לשכנע, אבל זה עוד לא אומר שזה גם הופנם. ואז היא באה, או סליחה, אז הקדוש ברוך הוא בא, וצריך לדאוג גם להפיץ אותה בכל זאת. אמר הקדוש ברוך הוא למי לישראל, הביאו כפרה עליי שמעטתי את הירח. זה המקור. אנחנו בראש חודש אומרים במוצא פרשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם. כלומר, הכפרה היא על מה שאנחנו עושים. אבל על פי דברי חז"ל, הכפרה היא לא על מה שאנחנו עושים, אלא הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. והיינו באמר רבי שמעון בן לקיש, מנסתנה צעיר של ראש חודש, שנאמר בו חטאת להשם, אמר הקדוש ברוך הוא, צעיר ויהה כפרה על שמיעטתי את הירח. שונה מאוד כל הדין, אבל משמעותו עמוקה מאוד. מהר"ל, שבטענות שלו על אבן עזרא בקיצור נגענו מקודם, מתווה גם דרך נפלאה בהבנת הדיון. מה בעצם קורה לפנינו בשיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין הלבנה? בכלל, מה פירוש רצה הקדוש ברוך הוא לברוא שני מאורות גדולים והלבנה תרפדה את הרעיון? זו לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא משהו בצורה א', אבל הוא נברא בצורה ב'. כבר בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול, עמד ושיתף עמה מידת הרחמים. מה הוא חשב בהתחלה, מה הוא חשב אחר כך? דוגמה נוספת, מוכרת גם היא אני חושב. הקדוש ברוך הוא מצווה על הארץ, תוצא הארץ את פרי, עושה פרי. לא את עושה פרי, אלא את פרי עושה פרי. והארץ מוציאה, ותוצא הארץ את עושה פרי. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא ציווה על הארץ להוציא עץ שטעם עיתו וטעם פריו שווים. שלא רק בתכלית יש פירות לעץ, אלא גם העץ עצמו יהיה כטעם הפרי. חוטא פרי. אז אם הארץ חוטאת ולא מסוגלת, אז מה הרעיון של הציווי? וגם כאן אותו דבר, ביקש לברוא שני מאורות גדולים, אי אפשר בורים אחד גדול ואחד קטן. הרעיון הוא מאוד גדול. שחז"ל מספרים לנו שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בצורה מסוימת, הם ביקשו לומר לנו את הרעיון הפשוט הזה. צריך העולם לדעת, אילו היה זוכה העולם, כך יכול היה העולם להתנהל. הוא לא התנהל כך מתחילת הדרך, אבל טוב שידע העולם איפה סף המטרה. כך יכול העולם להתנהל כשהוא יגיע לפיו. בעולם שהכל מתוקן בו, אין אמיתי ויפה יותר מלברוא את העולם במידת הדין. אבל בעולם שאי אפשר, משתפים עמו את מידת הרחמים. וטוב שנדע שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הרחמים. אבל ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, אז אלה תולדות האדם, ויש השם אלוקים ומשתפים מידת הרחמים. אז זה לא רע שיש מידת הרחמים, זה טוב מאוד. אבל טוב לדעת שיש שלב גדול כזה, עקרוני, ראשוני, שבו צריך היה העולם להיברא כשהוא כולו אמת, דין. אילו היה זוכה העולם, לא היה צריך להיות הבדל בין העץ לבין הפרי. העץ הוא האמצעי, הפרי הוא המטרה. אילו היה זוכה העולם, גם האמצעי, גם הדרך, הייתה כמו הפרי עצמו. בסוף עוד נזכה ונראה. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, אילו היה זוכה העולם, הרי שהלילה והיום היו מאירים באותו האור. לעולם כזה אנחנו מתפללים בכל שנה בחג האביב בגאולה. תאיר כאור יום, חשכת ליל. אילו היה זוכה העולם, היה העולם מבין מהו אור, גם בלי לחוות לפני כן את החושך. אילו היה זוכה העולם, לא היה צריך את ידו תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כדי להגיע לזה אחרי כן יצאו ברכוש גדול. אבל משנברא העולם ויש בו יום ויש בו לילה ויש בו אור ויש בו חושך, הרי ששני המאורות לא גדולים. באה הלבנה ואומרת ריבונו של עולם, עכשיו בעולם ששני המאורות לא גדולים, אני הצטדתי. והקדוש ברוך הוא מנסה להסביר ללבנה יסוד אחד גדול. במילה קצרה, הקדוש ברוך הוא מנסה ללמד את הלבנה את גודל הקטנות. כמה גדול להיות קטן. אמר לה לכי ומעתי את עצמך. אמרה לו ריבונו של עולם, אני צריכה להפסיד? אמר לה, את לא מפסידה, את מושלת ביום ובלילה. צריך להבין את זה פיצוי שטחי, תהי גם ביום. וזה עמוק מאוד. אמר לה, מי שקטן יכול להיות גם ליד החמה. מי שגדול כל כך, מנופח כל כך, לא יכול להיות גם ליד החמה. יש הרבה מעלות לעבד אצל המלך יותר מאשר לשר הגדול. נכון שהשר גדול מן העבד. אבל כמה פעמים יכול העבד להיכנס אל המלך רק מפני שהוא צריך להכניס לו את התה ולהוציא ממנו ולראות אותו ולהיכנס אליו? והוא לא חייב בשום גינונים גדולים. הוא לא מורגש כל כך. את מושלת ביום ובלילה. אמרה לו, אבל מה זה עוזר למשול ביום ובלילה? יש ערך לממשלה שלי ביום. אמר לה, אסביר לך יותר. לעתיד ימנו בך ישראל ימים ושנים. כל הכוח של ישראל ינבע מכוחך שלך הלבנה. והם יברכו ויפללו חודש חודש שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. הם ימנו לך, וזה יהיה החידוש שלהם. ואת החידוש הזה מיד נבין מסופו של הדיון. אמרה לו ריבונו של עולם, זה נכון, אבל שוב אי אפשר בלי החמה. אמר לה, לעתיד יקראו הצדיקים על שמך. יעקב הקטן, דוד הקטן, שמואל הקטן. זה דבר פלאי, יעקב נקרא קטן בספר עמוס. קטון יעקב ודל. הוא נקרא קטן מפני שהוא בזוז ושסוי בעמים. אז מה התועלת הגדולה בקוטן הזה? מה הייחוס הגדול? אבל זה מה שמבקש עכשיו הקדוש ברוך הוא להסביר ללבנה. כל כוחה של הלבנה הוא מפני שהיא מצליחה למעט את עצמה. וכשהיא ממעטת את עצמה, הרי היא בתהילה לחלוטין אל המקור שלה. כל כוחם של ישראל הוא מפני שהם ידעו להיות קטנים. וכשהם יהיו קטנים, הרי הם ימעטו את עצמם. כשהם ימעטו את עצמם, הרי הם קשורים למקור שלהם. ככל שאדם מנופח יותר, יש לו פחות מקום להתבטל אל המקור שלו. מהי ההתפעלות מן הלבנה? מי שרואה את הלבנה מלמטה, אין רגע אחד בעולם שהלבנה איננה מתחדשת. אבל זה הולך בו זמנית עם זה שאין רגע אחד בעולם שהלבנה איננה מקבלת את אורה מאור החמה. רק מי שיכול לקבל את הדברים מהמקור הבלתי נדלה שלו, יכול להתחדש כל הזמן. רק מי שיכול להיות מחובר חיבור מוחלט לנצח, ליודקי ובקי של היה והווה ויהיה, יכול גם בהווה הגדול, המרעיד, המפחיד, להיות קשור לעבר ולעתיד. קטון יעקב, אבל זאת גדולתו. איך הוא עומד שם אותו המן הרשע, שהוא בא אל אדוני המלך אחשוורוש ואומר לו, ישנו הפלא הגדול הזה. עם אחד מפוזר. אחדותו וקטנותו, כי עכשיו מתגלה שמה שמאחד אותו הוא לא הנפח, לא השפה, לא משהו חיצוני, אלא משהו ששייך לדבר הכי נצחי שיש. אמר הקדוש ברוך הוא ללבנה, אחרי שנברא עולם שאין בו שני מאורות גדולים, אין מעלה גדולה מן הקטנות. לכי ומעטי את עצמך. לעתיד יקראו צדיקים על שמך. דוד הקטן. ודוד מלך ישראל חי וקיים, שבקידוש הלבנה אנחנו מזכירים אותו פעם אחרי פעם. כי כל עניינו הוא ההתבטלות המוחלטת שלו למלכות שמיים. ואנוכי תולעת ולא איש, וכל כולו שייך למלך מלכי המלכים. והוא דוד המלך שנקרא עדינו העצמי, שבשעה שהיה יוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעת, ובשעה שהיה יושב ולומד תורה היה מעדן עצמו כתולה. עדינו העצמי. והוא מי שלא הוא קובע את מהותו, אלא הנצח שהוא חלק ממנו. עומדים ישראל ושמחים במולד הלבנה, ומסתכלים אל הלבנה ומתפעלים משתי התכונות שהן אחת, שהם עתידים להתחדש כמותה, אבל בתנאי שהם ידעו לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. את הקוטן הזה מבקש להגדיל בעיני הלבנה הקדוש ברוך הוא. אבל הוא רואה שהיא עוד לא ישבה את דעתה. קשה לקבל את זה. ואז הוא מבקש מעם ישראל בקשה גדולה. אתם שלמדתם את סוד הקטנות, הביאו כפרה עליי. וזה פלאי פלאות. אם היו שואלים ילד, מתי צריך לעשות מסיבה לירח? הוא היה אומר, בט"ו בחודש, שהירח הוא לא כזאת בננה קטנה, הוא גדול, יפה, אבל מתי באמת עושים מסיבה לירח? כשיודעים את מולד הלבנה על הדקות ועל החלקים, ואז יודעים את הרגע הכי גדול של הלבנה, זאת אומרת שהיא בפי הקוטן, ועכשיו היא מתהפכת ומתחילה להתחדש מחדש. שניית הפי של הלבנה זה קטנותה של הלבנה. ואז אמורים ישראל להביא שעיר, שעיר של ראש חודש. כפרה, כבר הזכרנו פעם, נתפסת כמושג מבהיל, כי כפרה בדרך כלל נתפסת אצלנו כוויתור על משהו, מחיקת חוב, אבל לא זאת המילה. איך אומר יעקב, לפני שהוא הולך לפגוש את עשיו, אולי אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. אכפרה פניו פירושו, אצליח לנקות את פניו מהזעם שהוא מלא עליי. הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל דבר אחד. כל עוד לא יבין העולם שרק כאשר העולם יתבטל אל האלוקות, הוא יוכל לחדש ולהתחדש. לא יבין העולם את סוד הבריאה ואת סוד היצירה. כל ראש חודש, הביאו כפרה עליי. נקו. נקו והסירו את אותן מחיצות שביני לבין העולם, וגלו לעולם למה מעטתי את הירח. העולם עוד יגיע לימים שבהם יואר כאור יום חשכת לילה, אבל הוא לא יגיע אליהם עד שהוא יבין למה מעטתי את הירח. ואתם תפקידכם להביא כפרה עליי, חטאת להשם. אילו זכה העולם, היו שני המאורות גדולים. עכשיו, חובתם של ישראל ללמד את העולם, שלא ראש שנה יש לנו, אלא ראש חודשים. הכוח שלנו בעולם התחיל מהרגע שבו יכולנו לגלות לפני עולם ומלואו שאנחנו יכולים לחדש, לקדש את הזמן, לתקן, להפוך. באותה ארץ מצרים שבה נקבע שהכל דטרמיניסטי והכל מוכרח והכל כפור והכל חוזר ושונה שנה ועוד שנה. באותה ארץ מצרים נקבע שלנו יש לא רק שנה, אלא ראש חודשים. בשום מקום לא מובא המושג ראש השנה בתורה. יש יום זיכרון. יש יום תרועה. אין עניין בראש שנה. לכן יש ראש חודשים. לא הייתה צריכה התורה להתחיל פתח ראשי את התורה, אלא מהמצווה הזאת. כי כל מה שישראל באו לגלות לעולם שלא הכיר מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, ולכן אין ערך לחופש של האדם, ולכן גם את ישראל לא אשלח. כל זה בא לידי ניפות שהעולם גילה שיש לאדם כוח לחדש כאשר יש בעולם אלוקים. כאשר האדם גילה שככל שהוא מנופח פחות מחשיבות החולף, העובר, החיצוני, כך הוא מלא יותר בגדול, בקדוש, בנצחי. וכשזה קורה לו, הרי שהוא יכול לתקן, לחדש, לשנות. בתחילתה של התורה, ביקשו לקבוע את מה שעכשיו רוצה התורה ללמד רגע לפני מכת בכורות. הרי כל הבכורות הוקו. זה דבר מופלא. מתחילת התורה, הקטן סוחב מהבכור את הבכור. הבל מנצח את קין, ויצחק את ישמעאל, ויעקב את עשיו, ואפרים את מנשה, והקטן ולא הגדול הוא זה שלוקח את הכל. ופעם אחרי פעם מתברר שמה שקובע את הבכורה באמת הוא לא מה שהטבע חיצונית קבע, אלא הוא מה שאני הצלחתי להכניס. הוא הערך שאני הכנסתי במציאות. את בכורתי לקח, לכן לקח את ברכתי. ועל זה שואל רש"י את השאלה שהוא שאל. הזמן קצר, אבל אני רוצה רק לחזור על דברי רש"י, הפעם מבפנים במקור 14. כי המציאות הזאת שדיברנו בה עכשיו, היא לא רק עיסוק סתמי בקדושת הזמן. אולי מותר לומר את הדברים מפורש. אין עם ישראל מצווה בתחילת דרכו אלא בציווי של תאריך של עם ישראל, של לוח של עם ישראל, של עם שיודע מאין הוא בא ולאן הוא הולך. כמה קשה לאומית לראות איך זה הולך ונשכח. עם שיודע שאין שמות לחודשים, כי אין לשום רגע בחיים משמעות אם אני לא מחובר אל המקום שממנו באתי ואל המקום שאליו אני הולך. שהמשמעות שמאפשרת לי לתת ערך ליום השני בשנה השנית הוא זה שזה היום השני בשבת, בשנה השנית, בחודש השני לגאולה הזאת שנהייתי בבעל משמעות. לא ראש שנה, אלא ראש חודשים. זאת הייתה צריכה להיות הפתיחה של התורה. ומדוע איפה פתחו בפתיחה אחרת, וגם לזה נדמה יש משמעות גדולה היום, רק נקרא את רש"י ונוסיף משפט אחד. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומתם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אם פירשנו נכון, מצווה ראשונה שנצטוו ישראל פירושו שלא הזמן קובע את חיינו, אלא אנחנו קובעים את הזמן. מתם פתח בבראשית, כי מפני שלפני שרצה הקדוש ברוך הוא לדבר על כוחם של ישראל לקדש את הזמן, הוא ביקש לדבר על הדבר שקודם לזה, על כוחם של ישראל לקדש את המקום. רש"י מסיים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, מה היום היינו עמים? לא נכון, לא ליסטים, יש זכויות היסטוריות? שקר. אין. מה יש? רק דבר אחד. אם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, לא נגיד להם לא נכון, כי הארץ הזאת היא באמת ארץ נען בהחלט. לא נוכל לשקר להיסטוריה, אבל נגיד להם דבר אחר. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה להם. השייכות שלי למקום היא לא מפני שאני במקרה נולדתי בו, אלא מפני שאני יודע מהי משמעותו של המקום הזה. תול את הקדוש ברוך הוא מהארץ ונצלת את אחרונת הזכויות המוסריות שלך לגעת. הוא בראה. לא הוא נתנה לי בהתחלה. אני כאן כחלק מנתק. לא אני באתי הנה, אלא הקדוש ברוך הוא הביא אותי הנה. והוא קבע את הקביעה האחת אין שני. שכשם שנצח ישראל לא ישקר, גם אם הרבה פעמים בדרך זה לא נראה כך, גם השייכות של נצח ישראל למקום שלו לעולם לא תשתף. גם אם הרבה פעמים בדרך יכול להיות שירצה מי שזה ייראה או לא ייראה. הוא בראה. והוא נתנה לה אשר ישר בעיניו, ונטלה ממנו, ונתנה לה. ועד עולם תיקרא הארץ הזאת בכל התורה ארץ כנען. להזכיר, היא לא שלנו מפני שהגענו הן הראשונים. היא שלנו מפני שהיא תהיה של מי שידע לבוא הנה וכמעטה ארץ כנען לא לעשות. וכשהוא ידע כך, הוא ידע מהי הנשמה של הארץ. מי שידע לתת נשמה לזמן, ידע גם לתת נשמה למקום. אולי זה לא נשמע תמיד פופולרי, אבל זה תמיד נכון. רק מי שידע לתת ערך פנימי, מהותי, מאותה נקודה אלוקית, שעושה אותנו כאלו שיכולים לקדש את הזמן ולקדש את המקום, יבין מה תפקידנו בעולם. לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא בהחודש הזה לכם. מפני שהיא איננה ספר היסטוריה ואיננה ספר אסטרונומיה ואיננה ספר בריאה. ומתם פתח בבראשית רק בשביל דבר אחד. ללמד לעולם כולו, אלו שיבחרו לתת לזמן משמעות ולדעת שהיום החודש הראשון והחודש השני והחודש השלישי הם גם אלו שידעו לתת למקום משמעות, ורק שהמשמעות תהיה משמעות הנצח, יישאר המשמעות והכוח, כוח נצחי, לעמוד גם בשלבים שבהם זה קשה יותר. ערב טוב.